שלום לכולנו, אנחנו ממשיכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לפי רבנו צדוק הכהן מלובלין, בספרו הנפלא צדקת הצדיק, ואנחנו הגענו בפסקה לאות פי זין, שאני צריך ככה פסקה שהיא לא פשוטה, אבל לדברי אלוקים חיים. אין גזרה יוצאה מפי הקדוש ברוך הוא, אלא בהסכמת צדיקי הדור שהם בדינו. כמו שאמרו בהידרא רבה, החלק הפנימי של הזוהר הקדוש, פרשת נשוא, סוד השם לרעיו. ועד לא הסכימו, לא נחתין דינים לאלמה. עד שהצדיקים לא מסכימים, הדינים לא יורדים לעולם. שואל רב צדוק, ואיך יהיה זה? ולא עם האדרבה, מתפללים באדם, לכאורה לבטל. רק שהוא בעניין אחר הדומה לו, כעניין שהיה בדוד המלך, עליו שלום, בכבשה, במשל כבשת הרש, שהיה על עצמו בחטא בת שבע, וירמיה בפני הענתות, וגלות עשרת השבטים, היה ישעיה בשבנה, ואברהם אבינו בסדום ובמה שהפריד לוט מקודם, וכן הכל, ואין כאן מקום להאריך. ולכך, צריך שמירה בזה שלא יצא לעולם דבר רע מפיו, ולכן צדיק נתפס, ומעד היהוצה, אלא כעיקר בה. כלומר, יחד עם, עם הקוץ, שמוצאים את הקוצים, אז גם הקרוב לוקה. ובוודאי הכל במשפט, רק שהוא קנה לפני שהסכים, והוא גם לפרנותם, ולכך ממנו מתחיל כדאידה בבבא קמא, כעניין מידה טובה שאמרו במשפט לחברו, דהו נענת אכילה, ולא היה צדיק שניצול מזה לגמרי, רק משיח, ואין כאן מקום להאריך עוד. וואי, וואי, וואי. כלומר, כל הרעות, כל הבלגנים, כל הזוועות, כל הדינים, ורק בגלל שהצדיקים הסכימו שיהיה דין בעולם. זה פסקה. טוב, בוא נראה, בוא נתחיל לראות מה כתוב פה. אין גזרה יוצא מפי הקדוש ברוך הוא, אלא בהסכמת צדיקי הדור, שהם בית דינו. כמו שאמרו בהידרא רבה, סוד אדוני לרעיו. ועד שלא הסכימו, הצדיקים לא נחתים, לא יורדים דינים לעולם, דינים לאלמה. ואז בעצם צריך להבין, איך יהיה זה? מה זאת אומרת שהצדיקים יסכימו שיהיה דין בעולם? הרי הם צדיקים! כן, ויעתר לא, פרשת תודות ראינו מה כמס בראשי, כן, כי היתר זה, כלומר כמו כלשון שמהפך, למרות שיקר הוא מהפך את הדין, אז שהצדיקים יסכימו שיהיה דינים, איך אפשר דבר כזה? ואלוהים אדרבה, מתפללים באדם, כלומר, אלא מה, הם מתפללים שלא יהיה דינים רק, אז מה צריך להבין פה? חייבים לבאר שהם מסכימים, שהצדיקים מסכימים שיהיה דינים, אבל זה בצורה לא מודעת. כלומר, אלא בעניין אחר, למשל, כבשת הרש. מה, דוד המלך הסכים שהוא יחטוף עונש? כן, שהתינוק שם בבת שבע ימות והוא יחטוף על זה עונש? מה פתאום? מה הוא אמר? בא נתן הנביא ואמר לו, רגע, 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 מה הדין במקרה שהעשיר גוזל את הכבשה היחידה של הרש? מה אומר דוד המלך? לא, לפני כן, מה אומר? בן מוות האיש הזה, נכון? ואז אומר לו, אתה האיש! חטאתי לשם. ואז הורד את הדרך שמה לבת השובבה. כלומר, דוד המלך בעצמו הביא עליו דינים. איך הוא הביא עליו דינים? שהוא בתור בית דין בעצם פסק להכריע שהעשיר חייב, הוא גזל את כבשת הרש. אז אותו דבר פה. כלומר, שבעצם דוד הוא זה שחורץ את דינו. אז גם הצדיקים חורצים את דין העולם, אבל בצורה לא מודעת. זאת אומרת, רק שהוא בעניין אחר דומה לו, כעניין כבשה בדוד המלך, בעל שלום בכבשה, במשל כבשת הרש, שעל עצמו בחטא בת שבע, וירמיה, כאשר ירמיה הוא מקלל את בני ענתות, אז הוא בעצם הסכים בצורה לא מודעת, שבני ענתות הם חלק מנחלת יהודה, שכל שבט יהודה יענש, כלומר גלות חורבן הבית. וגלות עשרת השבטים, היה ישעיה בשבנה, כן, שהוא הוציא אותו, ואברהם אבינו בסדום, במה שהפריד את לוט מקודם, וכן הכל, כלומר, וכמו כן כל הגלויות, ואין כאן מקום להאריך. אז ולכן, ולכך, סליחה, כלומר, מאחר שבעצם הכל תלוי בהסכמת הצדיקים, מבלעדי ההסכמה שלהם לא תתאחל ביצוע גזרה ומה שנקרא מימוש דינים בעולם, אז מה ההלכה למעשה? שהצדיקים, וכל ועמך כולם צדיקים, צריך שמירה בזה שלא יצא לעולם דבר רע מפיו. כלומר, שאף פעם צדיק לא יגיד משהו רע. מספרים שפעם היה יהודי בווילנה, שהאריך ימים ושנים למעלה מגיל 100 שנים. זה לא הרפואה של היום, כן? היום אתה רואה יהודי בן 90, זה לא קורה הרבה, אבל זה לא נדיר. אבל יהודי במאה ה-19 כבר, למעלה מגיל 100, שאלו אותו, במה זכית? מה אתה, איזשהו צדיק נפטר, איזשהו מצווה, שאומר, לא, יהודי פשוט שלא מקפיד, סתם. הוא אומר, תזכה ואומר, תשמע, האמת היא שהייתי בן 4, אבא שלי אמר, אתה חייב לבוא פעם אחת לראות את הגר"א. הרי בעולם הבא לא נראה, לפחות בעולם הזה נראה אותו. וחצינו בשבת בבוקר את כל וילנה, כדי להתפלל שחריס עם הוילנה גאון, אוקיי? ואז אבא אמר ככה בסוף התפילה, שהוא יוצא, בוא נדחף ליד הדלת, שאוכל להגיד לו גיד שבת ולראות את הגאון מקרוב. ואז ככה שהגר"א יצא מבית המדרש, אבא שהתחפתי קדימה, שאני אגיד לו שבת שלום, ומרוב אימה בפחד קפאתי על מקומי ולא יכלתי לזוז. ואז הגר"א רחן לעברי, ליטפת ליחי, ואמר לי, כן, ילדון חמוד, תאריך ימים ושנים, אבל אתה פשוט דורך לי לטלית ואני רוצה לעבור, אוקיי? ובגלל שהגר"א אמר, תאריך ימים ושנים, אז בגלל זה זכיתי לאריכות ימים ושנים, למעלה מ-100 שנים, זה הסיבה היחידה שאני יכול להסביר, ככה אומר, למה הוא זכה לאריכות ימים ושנים. אוקיי? אבל כשיצא כשגרה מפלי השליט, כן, הגרה אמר, תחמים בשנים, אז הוא מה? אז הוא בחמים בשנים. אני זוכר את זה, הנה מורל ורבינו, הרבי הרם הצדיק. היינו לומדים את התניה. וכל פעם שהתניה אומר מוות, או איסורי מיטה, הוא אף פעם לא אמר את המילה מוות. הוא אומר, איסורי הפך החיים. כן, יש אדם זה, יש אדם שהוא בר מינן, כן, הפך החיים. הוא אף פעם לא אמר את המילה מוות. או שיזכו לברכה, או שיזכו להפך הברכה, הוא לא אמר כללה, לא אמר, יעמוד מקפיד בלשונו. אז לא קראתי את הפסקה, ושאלתי אותו מה העניין, אז הוא אומר, אם אני אגיד מוות, פתאום מישהו לא אוהב אותו בעין, זה לא פשוט, לא זה, הפך החיים. אין לי ספק שהרב יורם מכיר את הפסקה הזו, כן?
רגע, תוכל רק להסביר, איך אפשר לקרוא לזה בכלל הסכנה אם זה לא במודע של הצדיקים?
סליחות, תגיד, מה עשה בעצם הנביא לדוד המלך בכבשת הרש? הוא הביא לו מקרה כביכול, נכון, שלא היה ולא נברא. ודוד המלך אומר לו, מה פתאום זה? בן מוות האיש ההוא. ואז זה בעצם הדין הכי אובייקטיבי, כי כל עוד הצדיק נוגע בדבר, אז, אבל פה שהוא לא מודע לזה, אז הוא הכי אובייקטיבי, זה דין אמת. אז הוא אומר, בסדר, ברגע שאברהם אמר ללוט, בוא תיפרד ממני, בעצם הוא גזר על זה שאם לוט היה, לא הולך לסדום. היה הולך לאלוני מורה, אז אלוני מורה הייתה נחרבת. הולך לחברון, לחברון הייתה נחרבת. הוא הלך לסדום, וזה שאמר לו, יפר עדנה מעליי, עם הימין והשמאל, השמאל והימינה, אז בעצם הוא חרץ את דינו של, 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 של העניין הזה. כך גם ירמיהו, שהוא מקלל את בני הענתות, אז דווקא בגלל שזה לא מודע, זה כביכול הכי אובייקטיבי. הכי נוגע בדבר. עכשיו, הרי לא אתה ולא אני צדיקים שעל פי משק דבר, אוקיי? לא שצריך שאני מתנצל בך, אבל אני שתקרא וכולי. אבל, יש פה אומר פה רב צדוק כדרכו, אמרנו אנחנו עובדים כשמור חפיר רב צדוק, הוא מורה את זה לחלה מעשה, צריכים לשמור על הפה שלנו. לשמור על הפה, לא להקפיד. לא להקפיד, לברך. גם כשאתה עצבני על מישהו, אחד הדברים שאני יושב עם זוגות, בעיקר עם חתנים, לפעד אחד חתנים, זה שגם כשרבים צריך לדעת איך לריב. כי שאתה רב עם מישהי בדייט, או רב עם מישהו בעבודה, בסדר, אתה אומר, עם השמאל והימינה, הקטע, הפעד השויות. אבל שזוג מתחתנים, גם אם אחרי זה מתפייסים, הם מתפייסים ברוך השם, אבל לא שוכחים מה שאמרת. אז גם כשרבים צריך לדעת איך לריב, צריך לגעת מה להגיד, מה לא להגיד, כי המילים נשארות בחלל, מה שנקרא, מקורות ביתך, הקורות הבית סופגים. זה לא פשוט, ולכן צריך לשמור, אנחנו נראה את זה יותר אפילו, בפסקה פייטט, שנגיע להיום והיא מה, בעזרת השם, מה החשיבות של שמירת הלשון. ואני אומר כי אי אפשר בלי אקטואליה ששמירת הלשון עלתה הרבה לכותרות בחודש האחרון במגזרנו הדתי-לאומי, כן לשון הרע, לא לשון הרע, אבל אלא בוא נשמור את זה לעוד פייטט, אוקיי? לענייננו. ולכך הצדיק נתפס ובעד היהוד צלח עיקר בה, כן? שבאחד שמוצאים את הקוץ, גם הקרוב, ברגע שאתה מוציא את הקוצים מסביב לערוגה של הקרובים, אז גם הקרוב נחסר ממנו, כי הוא חלק מהקוץ יוצא עם חתיכות מהקרוב. ובוודאי הכל במשפט. אוקיי, אז אם הכל במשפט, אז למה שהצדיק יענש עם הרשע? לכאורה. רק שהוא הצדיק, כלומר כנ"ל, מפני שהסכים, אני מדגיש, בלי ידיעתו, והוא גם לפורענותם, לכן, ולכך ממנו מתחיל כדית הבא בקמה, שם כתוב אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחילת אלא מן הצדיקים. כן, לכל זה משפט מוזר. אין פורענות באה לעולם אלא בגלל הרשעים, אבל ממי מתחילים? דופקים את הצדיקים קודם, אלא מן הצדיקים. כעניין מידה טובה, שאמרו במתפלל חברו, נענה תחילה, אז גם להפך, אז גם שמציאות לא טובה, אז גם הצדיק. ולא היה הצדיק שניצול מזה לגמרי, כלומר שלא יצא ממנו שום כתרוג. כלומר, במשך כל הדורות, תמיד, הצדיקים יצאו מהם כתרוגים. לא עלינו, רק משיח. כלומר, משיח צדקנו, הוא זה שיש עליהם בצורה הזו שלא יצא ממנו שום כתרוג, ואין כאן מקום להאריך. זה מעניין מאוד לראות, ברב צדוק, הוא מביא, פה בפירוש הוא מביא בעצם אמרי פנחס, שהרב פנחס מקוריץ, שמשיח ילמד זכות על כל ישראל, אפילו על רשעים שהם צדיקים. ומחמת יחזרו בתשובה, ועל ידי זה תהיה הגאולה, כי בתשובה נגלים. והיה אומר, צדיק קטן אוהב רשעים קטנים, וצדיק גדול אוהב אפילו רשעים גדולים. אבל משיח יהיה אוהב ומלמד זכות אפילו על רשעים גמורים. מסברים בחסידות שיש שלוש דרגות של אהבה. יש את האהבה של רב זושה, יש את האהבה של רבי יצחק, סגן של ישראל מברדיצ'ב, ויש את האהבה של הבעל שם טוב הקדוש. אוקיי? זה הסברתי את זה בהספד, על הרזור, אמרנו לצדיק. שמה רב זושה? רב זושה פעם אחת ראה יהודי שעושה עבירה בקרץ ממש, והתחיל להוכיח אותו ומש בייש אותו וכולי. ואז רב צדוק, המגיד ממזריץ' נזף בו איך ביישת היהודי. אמר לו רב זושה, אני לא יכול יותר, ואז המגיד ברך אותו שיותר הוא לא ראה באף יהודי. כלומר, יהודי היה מדבר על השנה, רב זושה לא שומע. יהודי היה גונב, הוא פיזית, העיניים שלו לא יראות את זה. הוא לא היה מסוגל לראות רבי יהודי. זו מדרגה מאוד גבוהה. אבל רבי יצחק מברדיצ'ב, סנורא של ישראל, המדרגה יותר גבוהה. מה הייתה המדרגה שלו? הוא רואה מישהו שגונב את הקופה שתקעה בבית הכנסת. הוא אומר, לא, תעת איזה. מה אתה רוצה? הבת שלו חולה. והתרופות, הם לא בסל התרופות. אז אין סבסוד מהקופת חולים. אז אין לו ברירה, זה פיקוח נפש, אז הוא גונב. אבל בעומק הוא לא רוצה לגנוב, הוא מלמד זכות. כלומר, הוא רואה שזה עבירה, הוא יודע שזה עבירה, אבל הוא מלמד עליה זכות ומצדיק אותה. זה, מה?
יולדת,
כן. את מסביר לזה, כן, כל מי שנוסע בכבישי ארצנו הקדושה, בשבת, זה מדין יולדת, או כאלה שמוקפצים למילואים למשל, פיפלסו מזרים וכאלה, אז זה מה שקורה, אוקיי? אבל, לבעל שם טוב הקדוש הייתה מדרגה יותר גבוהה. מה הייתה מדרגתו? מדרגתו הייתה שהורה יהודי. והוא יודע שהוא גונב, הוא יודע שהבת שלו בכלל לא חולה, והוא גונב כי הוא גנב. ובכל זאת הוא אוהב אותו כמו שהוא, אוקיי? אז אומר פה הרבי מקורץ, רבי פרינס מקורץ, מאוד אהבתי את זה. צדיק קטן אוהב רשעים קטנים, צדיק גדול אוהב רשעים גדולים, אבל משיח יהיה ומלמד זכות אפילו על רשעים גמורים. סיפור עליו קרליבך, שפעם אחת איזשהו יהודי החליט שהוא נוסע בסאבווי, ברכבת התחתית של ניו יורק, אחרי חצות לילה. כן, בדרך כלל חצות, מתעוררים כל החסדים, אבל בסאבווי בניו יורק, אחרי חצות לילה, זה זמן של הדינים, וזה לא סגולה לאריכות ימים, להסתובב שם לבד בסאבווי, בשעות הקטנות של הלילה, בחלקים מסוימים מהעיר הגדולה. ופתאום נכנס ככה שודד לקרון, אומר, נעים מאוד, אני שודד, שולף את האקדח, עכשיו עובר אחד-אחד בנימוס, בבקשה, תביא לי את הארנק, מאוד בחן, אבל עם אקדח שלוף, אוקיי? וכמובן, כולם מה עושים? עושים את הארנק. ואז מגיע אותו רב ייד, מוציא את הארנק, והשודד פותח את הארנק, ושם תמונה של מי? שרב קרליבך. So, who is this? מי זה? אומר היהודי, this is my rebbe, כן? זה הרבה שלי. ואז השודד לוקח את הארנק, נותן נשיקה, אומר, he's my rebbe too, אוקיי? לוקח את הארנק. כן, זה נקרא מעלה גדולה להיות רבה של שודדים. אלא אני אומר, זה לא בצחוק, זה מעלה גדולה. להיות רב גם של שודד, he's my rebbe too, נותן נשיקה ולוקח. אוקיי? תבינו איזה זה. אבל משיח יהיה אוהב ולמד זכות אפילו על רשעים גמורים. אוקיי? טוב, אז עד כאן סיימנו את הפסקה הקשה הזו בהמתקה. אני קראתי לזה גזירת העליונים רק בהסכמת הצדיקים התחתונים. יאללה, פסקה פי חץ, פסקה פי תת, פסקה צדיק, אנחנו צריכים להתקדם. אנחנו רוצים מחר בעזרת השם לסיים פה את כל החטיבה. פי חט, אני קורא בקצרה, אין דרך ש... פסקה פי חט, כן, יונתן? אין דרך שאין בו הכלכלות, רק שבעיניו הוא ישר, כמו שנאמר במשלי, כל דרך יש ישר בעיניו, ותוך הניבות השם, כי על ידי התאוות צריך לעקם דרכו שהם פחתים, כלומר זה בורות, מכשולים, שבינתיים שאינו מישור, כמו שאמרו ויקרא בעל פסוק יתהלך במישרים, כי המתהלך במישרים כל העריות דומות עליו כמישור, לולי כן אי אפשר ללך במישרים, ומי שבעיניו הוא ישר מה יעשה ולא לפי דעתו הולך ביושר, על זה אמר בתוכן ליבות השם, מי שליבו שלב, אל השם יתברך משגהו לעתותו, ואינו בא בטרוניה, רק הקמומית שבלב הוא הגורם הטעות. טוב. אין דרך, כלומר אין דרך בעבודת השם, שאין בו הקלקלות. רק שבעיניו הוא ישר, כמו שנאמר במשלי, ובו הדגש הוא, בעיניו הוא ישר. כן, זה תחבל להתפלל, ותקננו בעצה טובה, אבל שיהיה מלפניך. הרבה אנשים בטוחים שהם עושים מה שרשה רצון השם, אבל לא יודעים ש... כן, מכירים את הבדיחה על דוד, שנוסע בכביש, בכביש 4, אתם משתמשים ואומרים, מאמי, אל תתרחק לכביש 4, יש משהו משוגע אחד, נוסע כזה כיוון התנועה. הוא אומר, משוגע אחד, כולם פה משוגעים, אני כל הזמן... כן? בעיניו הוא ישר, ולא מבין ש... יש סיפור על איזשהו אדמור, איזשהו רבא, שהיה רבא, אבל היה רב גדול, לא יודע מה רבא, מרדיאטרה, שהיה עקשן גדול. ופעם אחת הוא קיבל איזשהו אירוע מוחי, והיה הרבה זמן מחוסר הכר, סוף התעורר. אבל כשהוא התעורר, הוא היה בטוח שעכשיו זה יום אחד לפני כולם. עכשיו כולם בחמישי, הוא בטוח שם זה שישי. ושכולם בשישי, מה הוא בטוח שזה? שזה שבת. וחמישי בלילה הוא בא לעשות קבלת שבת, וכל הציבור לא מגיע, והציבור רוצים לעבוד, וזה מתחיל לגרום לך לשבת, אמרו לו, תפע, אתה... היית מחוסר הכרה כמה ימים, אתה לא בלופ, שמה, וזה וכו', והוא שאל את הגויים, והוא לא, כולם טועים, ורק אני צודק. ולא צריך לשכנע אותו, הביאו רבונים, הביאו את רבותיו, והוא לא, כולם טועים, אני צודק. אוקיי? עכשיו באו לו בעל שם טוב, הוא באו לרבי מאפטה, רבי אוהב ישראל מאפטה, כמדומני. אמרו לו, מה נעשה? אמר עליי, אני אסדר את זה, תזרימו איתו. יום חמישי הקרוב, תגידו שכל הערה ליבו שכן, בקישטה וגרטל והכל, ולהכין ארוחת שבת, ואני אסדר את זה. אמרו לו, מה נעשה? תזרימו איתו, תתפלו קבלת שבת, בלחש, תפילת עמידה, כמובן של חול, תזרימו איתו, ואני אסדר את זה. קיצר, כולם איזה, ואז באו לטיש, והרבי התחיל, יום השישי, אכל אלוקים היום השביעי, סברי מרנן, פתאום נפל לו הראש, נרדם. נרדם. כולם הלכו הביתה. קיצר, יום שישי, הכינו לשבת וכולי. אז הם חזרו, התפלו קבלת שבת, ואז באו לטיש, ופתאום סבר נעל, חיים, הבורא, פוי אגף, השיך. והוא היה עד יומו האחרון בטוח, אתם רואים שאתם טעיתם, מזל שהודיתם לי בזה, ו... כן, ולא ידע שהוא בעצם חי בסרטון. אוקיי, אבל לא משנה, אבל רבי מאפטה סידר את זה, סידר לו שנה של 24 שעות, שלא נהיה עקשנים כל כך. ולכן אין דרך בעבודת השם שאין בו הקלקלות. רק שבעיניו הוא ישר, כמו שנאמר במשלי, כל דרך איש ישר בעיניו. כן, מה מדובר שם במשלי? כלומר, זה הקליפה של הסובייקטיביות. כלומר, בעיניו זה ישר, כל דרך ישר בעיניו, למה? כי הוא לא אובייקטיבי ביחס אל עצמו. אחד הדברים הכי חשובים זה שיש לך בן זוג, בת זוג, ואישה או גבר או חברים, שאם אתה חי בסרט נגדך, אחי, בעלי, יקירי, אתה טועה. ויש אנשים שלא יכולים, שאין מי שיגיד להם, שמע, אתה טועה. אתה לא בסדר, אתה כאן הרב הגאון, לא, טעית. כן? זה לא פשוט. לכן מה שנקרא, רחם ישר יש הרב, אתה ככל שאתה יותר גדול, תחישה יותר גדולה, שהיא תדע להגיד להיות עזר, מה הייתי עזר? בזה שהיא תהיה כן נגדו. זה לא פשוט. זה מאוד חשוב. אם לא, האישה אחות שלך חווה, שיגיד לך, שמה, איש הרכוח, כוח הרב, גאון, שקויר, שאיזה שיעור, זה מה, אני אגיד שמה, זה לא באמת מתחיל. ראיתי שהלתרת בשיעור, לא הכנת כמו שצריך. כאילו, וחשוב. חשוב לשמר את החברים שלך, את האנשים שיגידו לך, שמה, כל דרך איש ישר, אבל מה? ישר בעיניו. יש את הקליפה הסובייקטיביות, שאתה לא אובייקטיבי. בתוכן ליבות השם, מה הסיבה לכך? כי על ידי התאוות צריך להקם דרגו שהם, כלומר התאוות, הם פחתים, זה בורות ומכשולים, שבינתיים שאין לו מישור.
כמו שאמרו בויקרא רבה על פסוק יתהלך במישרים, כי המתהלך במישרים כל העריות דומות עליו כמישור. כלבה המדרש שם, מה המדרש אומר? לשון המדרש של הפסוק, ייתן בחוס עינו, יתהלך במישרים. המדרש אומר, המרבה בשתיית יין, סופו שיהיה מתהלך במישרים, וכל העריות, כלומר כל האיסורי ערווה, דומות עליו כמישור. אז אבל לכאורה מה משמע פה? שמי שנכשל בעבירות, הוא נקרא מתהלך במישרים. לא? אבל לכאורה, בגלל שהוא מתהלך במישרים, זה לא מישור. כי הוא הולך בעבירות. אבל הוא חושב שזה מישור. בעיניו זה מישור. כי המתהלך במישרים, כל העריות דומות עליו כמישור. כן, זה צורך גדול, זה פה, זה שם. כן, תשובה בנודה ביהודה. מה הדין באישה שאיזשהו רב בא עליה, למרות שיש את איש, בטענה שהם חייבים להיות ביחד, כי התינוק שיוולד זה מלך המשיח. אז כן מקח טעות, או לא, ועכשיו הוא, יש שתי אפשרות, או שהוא באמת שרלטן ונבל ומנובל, שזה הבחינה פחות קשה, או שהוא באמת אמין בזה, שזה הכי גרוע. כן, אני אומר שיש שלושה שלבים בשקר. שלב הראשון אדם משקר ומתבייש בזה. שלב השני בשקר, שהוא כבר לא מתבייש בזה, אבל הוא לא רוצה שיעלו עליו. אוקיי? בשלב השלישי, שהוא משקר וכבר מאמין השקרים שלו. וזה הדבר הכי גרוע. כן, שזה בחינת הפוליטיקה, אבל זה כבר, ידוע שפעם סיפר לי בשיפת לי פה, בשיעור אחר, רבי יעקב עמדין, קרים היוות, הוא היה שנה, שנתיים רב מרדיאטרה, ואז הוא פרש. אני אומר, כל בקרה שלא עשה אני עבד, א' בדלת, אב בדין, אוקיי? אור רזן שלא עשה אני עבד, אב בדין, ואחד הפעמים הוא פעל בגרמניה, אמר, טוב, אין ברירה, אני חייב ללמוד גרמנית כדי להסתדר. אמרה לו אשתה, אתה לומד כל היום, איך תדע גרמנית? הוא אומר, שמי, אני מכונה לו. תקני לי תנ"ך בגרמנית. אני יודע את כל התנ"ך בעל פה. אני אקרא את התנ"ך פעם אחת, פעם שנייה בגרמנית. ובגלל שאני יודע את כל התנ"ך בעברית בעל פה, אז תוך הקשר אני אבין לך בגרמנית. נתן לו תנ"ך, קראת התנ"ך פעם אחת, פעם שנייה ביומיים, אמר, זהו, אני עכשיו יודע גרמנית, עכשיו תקני לי עיתון, ואני אדע מה קורה, על מה להתפלל. הלכה הרב אצל קנתה, קראתה לו עיתון. הוא אומר, קרא את כל העיתון, הלוך ושוב, שנה מקרא וכך תרגום, אמרתי, הבנתי הכל, חוץ ממילה אחת שאינני יודע מה המשמעות שלה. והיא לא נמצאת בתנ"ך, אז אני לא יודע מה לעשות. מה המילה? פוליטיק. שזה בעברית? פוליטיקה. ואומר, אין את המילה הזאת בתנ"ך, אז אני לא יודע לתרגם אותה. מה זה פוליטיק? אז הוא אומר, טוב, תקני לי עוד כמה עיתונים אחרים. הוא אומר, קראתי את כל העיתונים, שם מילה פוליטיק, הבנתי. פוליטיק זה אחד בפה, אחד בלב. אוקיי? כך אמר היוות, וחדות המחשבה שלו, הבנתי. וטריק רשם עצמו בגיליון, פוליטיק ואחד בפה, אחד בלב. אוקיי? אז אני חוזר לשאלה, רגע. אז מי שנכשל בעבירות, למה הוא נקרא מתח במישרים? אז הוא אומר, לולי כן, אי אפשר... מי שרוצה להינצל מעבירות, אי אפשר ללך במישרים, כי הוא תמיד צריך ללכת בעיכול, כדי לא להיכשל ביצר הרע. כלומר, מה העניין? אדם רוצה ללכת ישר עם השם, אז מה צריך לעשות? הרבה מעקפים, הרבה להתעלם, הרבה לעקוף. אדם רוצה לשמור על העיניים שלו, אם הוא יצא לרחוב, אז צריך, בואו ניקח עצמו שמאלה, ובואו נעקוף את זה, ובואו נסתכל על זה, נכון? כלומר, כדי להיות ישר עם השם, מה צריך לעשות? לא ללכת בצורה ישרה. ומי שבעיניו הוא ישר, מה יעשה? כלומר, מי שבעיניו הוא ישר, מה יעשה כדי שיוכל להישמר מהיצר הרע? והלא לפי דעתו הולך ביושר, כלומר, והוא לא רואה שום צורך להקים את הדרך שלו. על זה אמר, ותורכן ליבו את השם. כלומר, מי שליבו שלם, אין השם יתברך משגהו להטעותו, ואינו בא בטרוניה לנסות את האדם, רק הקמומית שבלב הוא הגורם הטעות, כלומר שגורמת לאדם לחשוב שהוא ישר. או מי שבאמת ישר, השם לא יכשיל אותו. אבל למה האדם נכשל? כי הוא חי בסרט. הוא חי בסרט שהוא ישר, אבל בעצם הוא לא ישר. וזה לא פשוט. כלומר, שנדע להגיד לכם מהעשרים, וואלה, פעלתי לשם שמיים. אולי הייתה אינטרסנטיות, איזשהו נגיעה. והישרות, אני מזכיר לכם, מי הוא רבו של רב צדוק? מהשילוח, שזה הקודקאיות המזוקקת. של להיות ישר, של כל פועל השם, למענהו. לא לגרמאיו. עם כל המוסדות של מורנו ורבנו הצדיק, הרב יורם, בברזיל, זכותו מגנה עלינו, אני לא יודע מי שם את זה, אבל זה... כל המוסדות היו על שם בן איש חי, ישיבת בן איש חי, רב פעלים קראו לו ישיבה וכו'. למה? שאלתי פה את הרב יורם, למה? הרי הוא רב מרוקאי, מה פתאום איזה? זה אומר שפעם אחת הוא היה משמש אצל הבבא סאלי. והגיע רב גדול, אומר, רב מאוד מאוד גדול, ובא לבקש ברכה מהבבא סאלי, הוא רוצה להקים ישיבה, ישיבת הבן איש חי. על שם רבנו יוסף חיים מבגדד, כל הפוסקים המקובלים מבגדד, שנפטר בתחילת המאה ה-20, ועל שמו היו כל המוסדות. אמר לו הבבא סאלי, דיר בלק, כן, דיר בלק תיזהר. אם אתה מקים מוסד של על שם הבן איש חי, זה חייב להיות 100% תורה לשמה. אם יש שם גרגיר אחד של תורה לא לשמה, אתה תחטוף. הבן איש חי הוא קשוח. אז שמע לי, אל תעשה מוסד שם הבן איש חי. לא כזה, אתה מסתבך. מרבי אמר, שמעתי את זה ואמרתי, שאני אזכה להקים ישיבה, רק על שם הבן איש חי. ובאמת, שנתיים אחר כך הוא הקים, התחיל רב פעלים, כל כל, בן איש חי, הכל. ישיבה עצמה וחוב בן איש חי אחד. אין לשם שמיים 100%. טוב, אני קראתי לפסקה פי חט, ישרות ועקמימות. יש לכם שם אחר, מוזמנים להציע בשמחה. אנחנו באות פי תת. אין לנו הרבה זמן, אבל אנחנו נעמוד ביד. דרשו רבותיהם חמיכה בחולין דף פי תת. על פסוק, האומנם אין אמצעת כדברון, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישום עצמו כאילם. ופירוש לשון אומנות, דבר גדול, שאין כל אחד יכול לעשותה. עורדר שם בירושלמי, שילי סוכה לגבי הסידור של המשמרות של הכהונה, באומנותם, כן, של דוד ושמואל, אומנות גדולה וכו'. ומת אומנות, רק שצדק תדברון. שלזה צריך אומנות גדול, כאשר מדבר ומפסיק באמצע, שעד פה הדיבור, שעד פה הוא הדיבור צדק. מה שאין כן שלא לדבר כלל. הנה מייצא הוא איך יוכל אומנות זו, שצדק תדברון. כמו שאמרו בערכים דף תדבב, מדברים בפרשה א', שדברי תורה מרפא הלשון, מרפא הלשון. ושם בדברים רבה, אמרו על דברי תורה שמתיר הלשון, רצינו לומר שהוא מתירו לדבר הכל. כמו שהיית בסוכה ועליה הוא לא ייבול, אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים, צריכה תלמוד, שכל שיחתן תורה. וזהו דמייתי שם, ספרים מכתבים בכל לשון, רוצה לומר אפילו שיחת חולין כאשר הוא תורה. והיה לו כמו שאמרו בירושלמי דברכות, פטטיה, כלומר פטפוטים, דאורייתא תבין. ומאן דאמר שאין נכתבים אלא יוונית, כמו שהיית בזוהר החדש על יתרו, דהינון קרבין לאורחים מהימנות, הם קרובים לדרכים של אמונה. מזה זכו ללשון, ובקמה מחלקים בין לשון לחוכמה, ומכל מקום מית המגילת הענית, נחשך העולם בהם שנעתק התורה ליוונית, ושינו 13 דברים, ובמקום אחר בארנום, כן, בפוקד דוקרים עוד וב, ושם בארנו כי הם היוונים זה לעומת זה נגד התורה שבעל פה, לכך היה פום ממלא לרב רבין, ולכך ספרים נכתבים בלשונם, אבל חוכמתם שלהם בעצמם אסור ללמוד, ואין כאן מקום להאריך. אז אחרי שבעוד פי זין, דיברנו על העניין הזה של השמירת הפה של הצדיקים, לא לקטרג, פה הוא נותן לנו פה עכשיו פסקה מאוד 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 יסודית, עם לפחות כלל אחד שהוא game changer או life saver, כפשוטו. וכדרכו של רב צדוק, התביעות הן קשות, הן קשוחות, נוקבות ואמיתיות. דרשו רזל בחולין על הפסוק, האומנם אלם צדק תדברון, מה זה אלם צדק? אומרת הגמרא, אומנותו של אדם בעולם הזה, כן, האומנם זה מלשון אומנות, מה האומנות? אלם תדברון, כלומר ישום עצמו כאילם, כלומר מה עדיף? לשתוק, מילה בסלע, שתיקה בתראי. לפירוש לשון אומנות, מה זה אומנות? אומר דבר גדול, תראו, מה האומנות של האדם? עכשיו, מה זה אומנות? להכין שקשוקה, חביתה, מקושקשת, זה לא אומנות. אבל לא למסעדה שיש בה נגיעות, וזה זה, זה שף שלמד הרבה שנים, זה אומנות. כן, לקחת שני מסמרים ושני קרשים, לחבר, זה לא שולחן. שולחן, צריך להיות נגר, בעל מלאכה, שהוא יתאמן הרבה, אחרי שהוא יתאמן, מה הפך להיות? הפך להיות אומן, מומחה. אז כתוב פה, אם זה אומנות, כלומר, מה האומנות של האדם בעולם הזה, כלומר, לדעת להיות אילם, זה אומנות, זה חוכמה. שאין כל אחד יכול לעשותה. כן, בואו נראה פה, יש פה איזה הרחבה, רב צדוק מרחיב על הדברים האלה הרבה, בהרבה מקומות, אני התלבטתי במה להביא, אבל בפרי צדיק הוא כותב, היינו שלא לסוח מה שאינו צריך, זה הוא שם עד חיי. כלומר, לדבר, רק לצורך. כי כמו שהתחלת הקדושה לא מהפה, כן, התחלת התפשטות הרע מהפה, מוות וחיים ביד הלשון. ועל ידי בלימת פיו ונצירת לשונו מהרע זוכה גם כן לחיים, וגם זה עמל ולא דבר קל וחשוב כמעשה. ואית, מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילם? הנה דזה אומנות ומלאכה וכל עסק עולם הזה הוא עד כן, ולכאורה כאן גם כאן מפרש רבנו שלכן נקראת אומנות בעולם הזה, שזה כל עסק אדם בעולם הזה, לחוף את יצרו, וההתחלה היא בבלימת פיו מרע. זה ההתחלה. ופה אנחנו מגיעים לכלל הגדול. חודר שמו בירושלמי, שלא עיסוקה לגבי הסידור של משמרות הכהונה, שזו המחשבה מאוד גדולה, כן, באשר עשו באמונתם, ועל דוד ושמואל שעשו באמונתם, אומר הירושלמי, אל תקרא באומנותם, אלא באומנותם. כלומר, אומנות גדולה. כלומר, פה הוא מוכיח שאומנות, שאומנות זה דבר גדול, חריג. ואימת הוא אומנות, כלומר, מתי שמירת הלשון, שמה שזה דבר גדול, נכון? מתי שמירת הלשון נחשבת כאומנות? רק כשצדק תדברון. שלזה צריך אומנות גדול, כאשר מדבר רק מה שצריך הוא מפסיק באמצע. שעד פה הוא הדיבור צדק, מה שאין כן שלא לדבר כלל. יש פה יסוד אדיר. יסוד מאוד 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 מה שנקרא איש ביצעי. אם התחלת הקדושה מהפה, והתחלת איפה הקדושה מהפה, וראינו בעוד פי זיים, מה חייבת לשמור על הפה, אתה לא יודע אם אתה צדיק או לרגע, מה שאתה יכול לקטרג, אז מה עדיף? מה האומנות של האדם בעולם הזה? נכון, צדק תדברון. עולם צדק, מה שנקרא, עזוב, תהיה סיום עצמו כאילם, אל תדבר, עזוב, עדיף, שב ואל תעשה, עדיף, תהיה בתענית דיבור כל החיים שלך. מזכיר לי סיפור. פעם אחת, מה עושה ראש ישיבה? מסף קבלת שבת, סף ערבית של שבת. עומד מאחורי הסטנד, ואומר, אגיד שבת, אגיד שבת, נכון? פה גם מבית הוועד, אפילו עושים שני אנשים עושים את זה. הרב בני גם עושה עכשיו, לא, לא יודע, אוקיי? מחי. טוב, ואז במרכז הרב, ראש ישיבה אחד, ראש ישיבה, רבנו הרב צבי יהודה. כן? וכולם עומדים בתור מאוד ארוך מאוד תלמידים, להגיד, גיד שבת לראש ישיבה, אבל תכף שיבת זה שווה. ואז מגיע תלמיד, בחור בשיעור א', הרב צבי יהודה עושה לו, אומר לו, שבת שלום! מה עושה לו התלמיד? הוא אומר לו, אמרתי, ולא עושה לו את היד, אמרתי, שבת שלום! ואז אחר שלו, לא, הרב, הוא בתעני דיבור. הוא אומר לו, הרב צבי יהודה, אז מה, גם אני בתעני דיבור. שבת שלום! לא, אומר לו, לא, הרב, הוא בתעני דיבור, הוא לא מדבר. אומר לו, הרב צבי יהודה, גם אני, כל החיים שלי בתעני דיבור. משפט מבהיל, אומר הרב צבי יהודה על עצמו, אני כל החיים שלי בתעני דיבור. פתח להם תניה פרק ח' וראה להם מה זה תענית דיבור של בעל התניה. תענית דיבור זה לא לדבר כל היום. עשיתי את זה פעם, 24 שעות, או מזריחה עד שקיעה. מלח, פלפל, מלח. לא, תענית דיבור זה שאתה מדבר רק דברים שמותרים לדבר, דברי תורה, דברי זה, אבל לא דברים שאסור לדבר אותם. אומר בעל התניה פרק ח' זה תענית דיבור. זה תענית דיבור. אבל לא לדבר, זה לא תענית דיבור, זה טמטום. זה לא חוכמה, זה לא אומנות. אומר פה רב צדוק, החוכמה הגדולה שהיא אומנות זה לדעת מה ומתי לדבר ומתי לא לדבר. וזה כלל יסודי בהתמודדות עם אסור מרע. הכי קל זה לבטל לגמרי את מרחב ההתמודדות. אני לא מדבר. אני לא פותח תקשורת, אני בלי טלפונים בכלל, כלום, 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 כלום. לא, יש לי טלפון חכם, ואני אשים סינון, אוקיי? אני יודע על מה לא להסתכל. הכי פשוט בא לזרוק את זה לגמרי, לבטל, לא, אין התמודדות, אין כלום. לא, זה גם לא מחזיק מים. אבל האמנות, שנייה, האמנות הגדולה זה לדעת איך להתמודד ולהצליח.
מה הבעיה? מה בעיה פשוט לבטל את ההתמודדות? אתה יודע
שקשה לך
ואתה רוצה
ליפול. שנייה.
אם זה משהו
שאתה
יכול לחיות איתו.
שנייה. בסדר, יש רגעים בחיים. צריך לבטל את ההתמודדות. אני אומר, אני בזה לא מתקרב. מה אתה, מה, ניתן, כן, מה יעשה הנער ולא יחטא? כן? כתוב במדרש, ומשם את המשל, נשיב את הנער על פתחו של בית בושת, מה אתה חושב שהוא לא יחטא? בוודאי שלא. אבל ניתן דוגמה. הוא אומר פה כמה הדיבור השלילי הוא מסוכן. ראינו. אז אומר לי, חוזר, אל תדבר בכלל. אל תדבר בכלל. אומר רב צדוק, לא, אמנם אלם, מה עשה אדם במה אומנותו? אלם, נכון? זאת אומרת, כאילם. אומר לו, צדק תדברון. החוכמה, נגדת לדבר צדק. ולדעת איך הוא אומר פה, שלזה תחמוד גדול, כאשר מדבר רק מה שצריך ומפסיק באמצע, שעד פה הדיבור צדק. מה שאני שואל לדבר כאן זה לא דיבור צדק. החוכמה זה לדעת לדבר. הנהגתו של הרצוי יהודה כך שמעתי, אני לא למדתי במרכז, וגם רוב רבותיי לא למדו, חלק מהרבותיי כן למדו במרכז, אבל שמעתי מכמה מהם שהם אמרו שהרצוי יהודה מאוד עניין, עכשיו כל יום לפני ערבית, מה לומדים? שמירת הלשון, חפץ חיים, שמירת הלשון, יכולת לשון הרע. והנהגת הרצוי יהודה כך שמעתי שוב, אני לא יכול, שמעתי ממישהו שהיה שם, שאמר לי, אבל כל החלקים של הדיבור לתועלת, הרצוי יהודה אמר לא ללמוד. אומר, אין כזה דבר לשון הרע לתועלת. לשון הרע זה לשון הרע, לא ללמוד את זה. ואני פה מרבותיי פה בישיבה, בבית המדע, אבל נרמתי להפך. קודם כל, שלומדים לשון הרע, מה לומדים קודם כל? לומדים לשון הרע לתועלת. כי יש דברים שיש חובת דיווח, שאתה חייב לדבר, זה לא לשון הרע. נכון שזה, אתה מתעסק בשלילי, אבל זה לצורך, יש ישיבה כללים, תלמדו. וזה תפיסת עולם. אתה אומר, לא, אין כזה דבר לשון הרע, אני פשוט לא מדברים. לעומת התביעה, אני חושב שפה התביעה יותר קשה. אתה צריך לדעת גם מה לדבר. ומתי חייבים לדבר. גם כשזה לשון הרע. ולא בניוקים פרוצדורליים, זה לשון הרע, לא מדברים על זה. לא. צריך ללכת ולדבר. עכשיו, לא רק עכשיו בהיבט שלנו. הכי קל, להגיד, אני דיבור, אני לא מדבר. אני לא מדבר. אבל החוכמה הגדולה הזה, זה לדעת לדבר. ולדעת מה? מתי לא לדבר, מתי להפיק. מה להגיד, למי להגיד, איך להגיד. וזה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה. אני חושב שלהכנה לצבא, אני לא הייתי לוחם, אני מכונה ג'ובניק. והיה לי הרבה חששות בעניינים של צניעות וכו', ידעתי שאני צפוי להתגייס לחייל אשכנזי. כן, לא, לא אומר, בצניעות, לחבר'ה ש... אני צוחק, לא גזענו אותו משהו, סליחה על הביטוי. אני אגיד, לחבר'ה מאוד טובים, טובים וטובות, שבהם יהיה אתגרים. וחבר'ה, לא תגיד כאילו טוב, זה מה שנקרא עם שבשדות, חבר'ה איכותיים מאוד. ושאלתי את הרב משה ישיבה, אמר לי, אתה צריך להיות נזיר רחב. אומר, הכי קל להיות מתבדל. אתה לא אוכל איתם, אתה לא ישן איתם, אתה לא מדבר איתם, הכל קורקט. אמר לי, לא. מצד אחד צריך להיות אחיו. אתה צריך להיות חבר שלהם, את בחוקיה איתם, להסתדר איתם. להיות חבר שלהם, זה אומר מה? לישון איתם בחדר, זה אומר לאכול איתם, להיות בערבי צוות, להיות איתם. להיות חלק מהחבר'ה, מי שהיה פה בצבא, אתם יודעים מה זה מדובר, אוקיי? ומצד שני צריך להיות נזיר. מה, זה הייתה מנתו של יוסף, להיות נזיר אחיו. אוקיי? אני לא צריך לספר לך, אוקיי? זה לא פשוט, לא יודע מה יותר קשה, להיות אחיו ולהיות נזיר. אבל אני יודע שהרבה יותר קשה זה להיות גם נזיר וגם אחיו. זה לא פשוט. בהווי בציבורי, בהתנהלות, בשיח, שאנחנו נורים בחדר אוכל, ואני אומר, הכי קל זה להתנזר, אני לא איתם, אני לא מדבר איתם, אני לא מתקרב אליהם, אני לא מדבר, לא, אבל עכשיו אני אומר, אנחנו פה חיים בישיבה, הישיבה זה לא המרחב האמיתי. זה מרחב שנותן לנו כלים, נכון של הישיבה, אם בוגרים יש את התלמידים, איפה נמצאים? הם נמצאים מחוץ לכתלים, כן? מחוץ לכתלים, ובחינת קרה שם בחוץ, זה לא פשוט. בישיבה זה קל, מה אתה עושה כל היום? שים את הטלפון בבית, בקרוון, בפנימיה, עכשיו תלמד, הכל טוב. אבל כשאתה בעבודה, ויש לך רק 12 ימי חופש בשנה, בדרך כלל זה מה שיש, אוקיי? אז מה אתה עושה מחופש האלה? מה אתה עושה בשישי? מה אתה עושה בשבתו? אני אומר, זה לא פשוט. איך יהיו אורחות השבת שלך? מה, דברו עם פוליטיקה? ביבי וככה וטיבי וזה ו... ובלי לשים לב, אתה נגרר ככה לאיך הם פטפוטים שאין בהם כלום, והבל. אני אומר, זה לא פשוט. אנחנו, זמננו תם, אנחנו באמצע. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעצור פה, כי פשוט זמננו תם חייבים לסיים, ומחר אנחנו נמשיך, נחזור על כל תחילת פייטט, ונתקדם, ואנחנו מחר, והיא מה? תבואו רעננים, ונסיים, עצוף את הדידה לדן, צריך לסיים, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.